טוב, אז שלום, בוקר טוב. מה שאני רוצה שנדבר היום, איזושהי הבנה על חנוכה באופן כללי, דרך הסוגיות, בעיקר הסוגיות הראשונות שעוסקות באמת בסיפור של חנוכה. ננסה לקבל אולי איזושהי תמונה יותר כללית דרך הדיונים פה בגמרא. אז הגמרא בשבת, דף כ"א, פותחת במחלוקת מפורסמת יחסית, האם, נקרא לזה כתובת, כבר נקפוץ את שורה התחתונה, לא ניכנס לתוך המחלוקת הזאת עכשיו בעיון, אני מניח שהתעסקתם איתה, כל מי שלמד חנוכה, בשאלה האם, מה קורה כשהנרות נכבים, האם כבתה זקוק לה או כבתה אין זקוק לה, זה דיון אחד, ודיון שני שהוא מגיע ביחד, האם מותר או אסור, מה? להשתמש לאור הנרות, בסדר? זה שני דיונים שמופיעים פה. ונראה לי שצריך להבין, כאילו אנחנו בהתחלה מתעסקים באמת בלהבין מה אמרנו, מה כל צד אמר פה, אבל צריך, נראה לי בצורה פשוטה, לנסות להבין פה למה להגיד ככה ולמה להגיד ככה, מה כל, איך כל אחד כל אחת מהשיטות האלה, איך היא מבינה את הדין הזה של נרות חנוכה. נקודה שנייה שאני רוצה רק להעיר עליה, גם בשלב הזה, זה מה שהגמרא אומרת בהמשך. היא מדברת על מצוות חנוכה, אז מה היא אומרת? תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו. בסדר? נר איש וביתו, כשאנחנו באים לנסות להבין מה הכוונה, מה זה נר איש וביתו? מה אתם מבינים? מה זה נר איש וביתו?
נר אחד
למשפחה. נר אחד ל... מי זה ביתו? אשתו, משפחתו. אז מה היה צריך להיות כתוב פה? נר איש, נגיד, כמו שרשתי מפרש, הוא בני ביתו נגיד. בסדר, נכון? מה זה נר איש הוא ביתו? יש משהו כנראה בסיפור של הבית שהוא תופס מקום יחסית משמעותי בסיפור של חנוכה. אני אומר, יש פה דיונים, נגיד, הפני יהושע, נגיד, הוא אומר, מה זה נר איש הוא ביתו? הוא אומר, זה כמעט, הייתי אומר, דין ב... חפצה, הוא כאילו אומר, אי אפשר כמעט להגיד את זה, אבל הוא אומר, באופן עקרוני, אם הדלקת נר חנוכה היא מצווה שחלה על פני יהושע, אם מצוות חנוכה היא מצווה שחלה על האדם באופן פשוט, אז היינו מצפים שכל אדם ידליק לעצמו, מצווה בו יותר מבשלוחו וכו'. זה אומר, העובדה שיש איזושהי הדלקה אחת כזאת, גם אם נגיד שאפשר לצאת ידי חובה בהדלקה אחת, זה עדיין לא מסביר מה המוטיבציה לעשות את זה. אז הוא אומר, הוא כאילו קצת, הוא לא אומר את זה בצורה שלמה, כי הוא אומר, כמעט הייתי אומר שאפשר להגיד שהדין הזה הוא בכלל דין ב... כאילו דין בבית, כן, יותר מאשר דין באדם. אני אגיד להם טיפה, פחות בכל. טוב, אז כדי להבין קצת יותר את הסיפור הזה, אנחנו צריכים לדבר אולי על ה... נדבר אולי קצת על ההקשר של... על ההקשר שבו הדברים האלו מופיעים, בסדר? איפה הגמרא מביאה את סיפור חנוכה? איפה? באיזה מסכת? מסכת שבת, נכון? באיזה הקשר? של הדלקת נרות. פרק שני מסכת שבת, ביום מדליקין, במה אין מדליקין. אגב, הדיון הזה מובא גם הדיון בנרות חנוכה. שאלה מעניינת שלא ניכנס אליה עכשיו היא, נגיד, למה אין משנה על חנוכה? למה אין מסכת על חנוכה? כי זה היה לפני, נכון? זה תמיד אנשים אומרים, זה לא נכון, מה פתאום? חנוכה מתי קרה? אמצע ימי בית שני. נכון, אמצע בטח, יש לנו יכול לקרוא את זה. חנוכה קורה אמצע ימי בית שני, בסדר? המשנה נכתבת מתי? בסוף ימי בית שני, בסדר? זאת אומרת, ברור שאנחנו אחרי. ואף על פי כן המשנה, כאילו השנה די מתעלמת בגדול מחנוכה, למה? זה דיון מעניין.
המשנה זה כאילו תורה שבעל פה, זה כאילו מאב לבן, בתקופת כאילו משה רבן.
לא, יש לנו מסכת, נגיד, שעוסקת בפורים. למרות שזה לא מתקופת משה רבנו. אז אני אומר, לפורים יש לנו ולחנוכה אין לנו. אני אומר, נושא מעניין. כן, לא, יש התעלמות מזה, יש כל מיני הסברים לזה. לענייננו, מה שאני רוצה להגיד, אני אגיד דבר כזה. הגמרא בוחרת להתעסק בסיפור של חנוכה בשבת. במסכת שבת, פרק שני, בהקשר של נרות השבת. אבל אם נסתכל רגע במהלך של הסוגיות פה, אז הגמרא פותחת בעיסוק בשבת, עוברת לדון, אתם יודעים מה הנושא, מה הנושא שקודם לחנוכה, יש כמה שורות, הגמרא דנה בעוד נושא קודם חנוכה, וזה הדלקת הנרות במקדש. בסדר? זה הגמרא אומרת, יש לנו את נרות השבת, ואז את נרות המקדש, ואז את הנרות של חנוכה. יש הבדל בין נרות שבת לנרות של המקדש. מה התפקיד של נרות שבת? למה אנחנו מדליקים נרות שבת? כדי שיהיה לנו, בגדול, כדי שיהיה לנו בצורה הכי פשוטה, שיהיה לנו אור בבית, נכון? זאת אומרת, היום אנחנו כבר לא רגילים לחשוב ככה, כי יש לנו אור, בסדר? ויש כל מיני דיונים, האם אפשר לברך? האם אפשר לברך על הדלקת הנרות, כן, של, על התאורה בבית? נגיד, בזמן שהיה נרות להט, עוד היה יותר פשוט, כי יש איזה סוג של אש שם, היום זה יותר מורכב, אבל יש נרות, למכון צומת לדעתי יש נרות, שבאדם נגיד נוסע לבית מלון, בעיקר בחוץ, אז הוא לא יכול להדליק נרות, אין לו איפה, אז יש נרות שאפשר, אתם אומרים שאפשר גם לברך עליהן. אתה יכול ללכת נרות חשמליות, כן, שאתה מחבר אותן. כן, בפועל לא כל כך עושים את זה. כי יש עוד, ברור של הכל, כאילו כמו בהרבה דברים, יש, לכל הלכה כזאת יש לה רבדים שונים. יש את הפשט שלה ואת הרמז ואת הדרש ואת הסוד, ויש כאילו עניין וכאילו, זאת אומרת, יש עוד טעמים, אבל ברמה הפשוטה באמת, המטרה של נרות השבת זה שיהיה אור בבית. זאת אומרת, אם אנחנו יודעים בעולם, את לא לפני הרבה שנים, שאין חשמל, אז בעיקרון היום מתחיל בזריחה, בגדול הוא נגמר בשקיעה, ובשבת יש איזשהו משהו מיוחד שאנשים יש להם, נגיד, יש סעודה מיוחדת בלילה, ויושבים קצת יותר זמן, והמשפחה יושבת, אין עבודה למחורה, אתה לא צריך לקום בזריחה, כאילו, ההתנהלות היא קצת שונה, ולכן אנחנו מדליקים נרות. מדליקים נרות, אומרים לך, תקשיב, אולי ביום רגיל אתה לא מדליק. ביום רגיל אתה חוסך כאילו, לא יודע, בחומרי בעירה, מה שלא יהיה, ואתה הולך לישון, בשבת נשארים לנו, יושבים ביחד, ואז יש איזושהי, אולי איזושהי ישיבה משפחתית, ועוד דברים שהם קשורים כנראה גם לסיפור של שלום בית. אז זה התפקיד של נרות שבת. מצד שני, יש לנו את נרות המקדש. נרות המקדש זה נרות שאנחנו משתמשים בהם או לא משתמשים בהם? נרות המקדש. האם המנורה במקדש, מה התפקיד שלה היא לעשות אור? אנחנו, אז הגמרא אומרת, איך היא לאורה הוא צריך, אלא מה, עדות היא לבאי עולם, שיש שכינה שואב. ברור שהנרות במקדש, המטרה שלהם היא לא ליצור שיהיה אור בבית, אלא יותר לבטא איזשהו אור שאנחנו לא משתמשים ולא נוגעים בו. אם כאלה, אני אומר, זה שני סוגים שונים של נרות. בהקשר שלנו, אני חושב שיש קשר בין הנרות של חנוכה לבין שני הנרות הללו, ואולי ננסה להסביר. בחנוכה, אנחנו, כמו שראינו, גמרא אומרת שאנחנו מדליקים נר איש וביתו. ואמרנו, מה זה ביתו? אם זה בני ביתו, צריך להגיד, כנראה יש משהו בבית. בסיפור של חנוכה, אנחנו יודעים שנפגעו שני בתים. איזה בתים נפגעו? בית אחד גדול שאנחנו מכירים אותו כולם, והוא בית המקדש. נכון, זה הדבר הקלאסי יותר שאנחנו מכירים אותו. אבל חוץ מבית המקדש, היוונים פוגעים גם בכל אחד מהבתים הפרטיים של כל אחד מעם ישראל. ננסה אולי קצת להסביר את זה. הסיפור של המקדש הוא יותר ברור, זה הרבה יותר מוכר, אנחנו יודעים. בסוף הסיפור שאותו אנחנו מכירים, כאילו בחנוכה זה, נכנסים יוונים, מטמאים את האחד, ויש המון המון תיאורים כאלו של מה קרה שם וכו'. אבל באופן פשוט ברור שחלק גדול משמעותי מהסיפור הוא היכולת לטהר את המקדש. אנחנו יודעים אגב שנגיד בחינת הקרבות של החשמונאים, המקדש, תיאור המקדש, אנחנו הרבה פעמים מדמיינים את זה כאיזשהו מהלך כזה רציף, שבו מה קרה? החשמונאים יצאו למרד, ניצחו במלחמה, תיארו את המקדש, ובא לציון גואל, נכון? האמת היא ממש לא ככה. זאת אומרת, האמת היא שתיאור המקדש, מבחינת ההתרחשות ההיסטורית, קורה באמצע הקרבות. יש לנו, אם אני לא טועה, יש 8 קרבות. יש לנו 4 לפני ו4 אחרי. אחרי תיאור המקדש יש עוד 4 קרבות. עוד ימותו בנים של מתית, כאילו, עוד יהיו גם כישלונות אחרי. אבל המקדש נשאר. אנחנו חוגגים את המקדש, כי באמת יש משהו במקדש שהוא מאוד מאוד משמעותי בסיפור הזה. כאילו, ברור באיזשהו מקום שהמלחמה, נגיד את זה ככה, גם המלחמה של היוונים הייתה באופן, אני חושב שזה כאילו באופן ברור, הייתה בין היתר גם על הנקודה הזאת של הייחודיות הזאת של עם ישראל, על המקדש שהוא מקום, יש בו משהו שהוא אחר, שהוא שונה וכו'. נוסף לפגיעה הזאת בבית המקדש, יש לנו פגיעה נוספת. המקור הכי משמעותי, אני חושב שמדבר על זה, זה מדרש שנקרא מדרש מעשה חנוכה. אני אגיד שאני לא יודע להגיד עד כמה הוא מדרש אמין, זאת האמת. אני לא יודע להגיד עד כמה כל הפרטים בו הם באמת נכון. זאת אומרת, יש פה דברים שהם ודאי כנראה הפלגה.
זה מדרש כאילו?
כן, אבל גם בתוך המדרשים יש מדרשים שונים. יש, לא, יש גם מדרשים, קיצור, יש סוגים. זאת אומרת, אם זה המדרש רבה, זה התייחסות עליו אחרת. יש, יש לנו כל מיני אוצרות של מדרשים שהם כאילו... אני אולי נגיד דבר כזה, אני לא יודע להגיד שכל הפרטים פה נכונים. אני כן חושב שאפשר להגיד שוודאי זה בא לבטא איזושהי רוח של דברים שאנחנו מכירים אותם מכל מיני מקורות. בכלל, הסיפור של חנוכה הוא סיפור שמבחינת ההבנת הסיפור שלו הוא די מורכב. יש לנו מקורות שונים שמספרים סיפורים שונים. כל אחד מאיזושהי נקודת מבט שונה. אתמול הזכרנו, שאלו פה על שיעור א', קצת דימנו עליה, על מה... מה, כאילו, למה חוגגים את חנוכה 8 ימים? אז למה אנחנו מכירים? למה חוגגים 8 ימים? כי נס פך השמן, נכון? נס פך השמן לא מופיע בכל המקורות. יש מקורות אחרים שמדברים על משהו, אני בספר מכבי מדבר על זה, שחוגגים 8 ימים, כי זה דומה לחג הסוכות. למה, מה הקשר לסוכות? אז הוא כותב שבזמן, באותה שנה, לא יכלו לחגוג את חג הסוכות, כי הם היו במערות, כאילו היו תוך כדי הליכי המלחמה, שתיארו את המקדש, חגגו את סוכות 8 ימים, ומתי, ועם ענף הצוות, וכאילו ממש עם 4 המינים, כאילו, זה התיאור. זה שני החגים היחידים שיש לנו, שיש לנו בהם, מה יש לנו בהם משותף? כמה ימים הם? שיש בהם 8 ימים, נכון? זה כאילו באמת החגים היחידים של 8 ימים. קשורים שניהם לחנוכת הבית, אנחנו מכירים את זה קצת משלמה בבית ראשון, כל מיני דברים קשור לסוכות. אני אומר את כל זה בעיקר בגלל ההקשר של, של, של הסיפורים של חנוכה. ויש כל מיני סיפורים, אני ממש ניסיתי לסדר אותם, אז לפעמים קשה, לפעמים יש סיפורים שאנחנו מכירים אותם ולא מצאתי להם מספיק מקור, לפעמים, אז אני, זה מקור שכן מצאתי אותו, ואולי דרכו קצת ככה ניגע בהקשר של הפגיעה הזאת של היוונים בבית הפרטי, בסדר? אז אני אקרא פה חלק מהדברים. אמרו, בימי יוונים נתחייב מקרא זה שערים מוסוד על ישראל, ואמרו, בואו נחדש עליהם גזרות עד שיבעטו באלוהיהם ויאמינו בעבודה זרה שלנו. מה עשו? אז עמדו וגזרו. כל בן ישראל שעושה לו בריח או מסגור לפתחו, ידקר בחרב. זאת אומרת, כל משפחה שיש לה, לא מזוזה, שיש לה בריח. מה זה בריח? במילה, איך קוראים זה היום? מנעול, בסדר? אין מנעולים בדלתות.
למה?
אז הוא מסביר פה, אפשר לנחש כבר, יכולים לנחש, הוא אומר, למה, מה אתם אומרים?
שלא
תהיה פרטיות. יפה, זה מדרש אומר כל כך, למה? כדי שלא יהיה לישראל כבוד ולא רשות, לא תהיה צניעות, שכל בית שאין לו דלת, אין לו כבוד ולא צניעות. וכל הרוצה להיכנס, נכנס בין ביום ובין בלילה. זאת אומרת, אם יש לך בית שאין לו את האפשרות, אין לך את האפשרות לנעול אותו, אתה כל הזמן באיזשהו חשש שמה, כן, שם מישהו ייכנס, וגם אנשים יכולים להיכנס, ויכול להיות לקרות הקהלות, אומר, אפילו, אפילו בצורה לא מכוונת, בסדר? אפילו לא יודע, אם הילד של השכנים נכנס פתאום בלי כוונה, אפילו לא צריך שהיווני ייכנס עכשיו, שייכנס לך פתאום לדרך. אני אומר, ודאי שזה נכון גם אצל היווני, אבל אני אומר, זה נכון סתם ברמה הכי פשוטה. בסוף יש, יש דברים שקורים בבית, שהם צריכים להישאר צנועים בבית, ואם הבית אין לו את היכולת להיות סגור, אז זה פוגע בדבר הזה. מה עשו עם ישראל? יפה. פתחת איתי בזה, אז יפה, אז האמת שזה מאוד מאוד מעניין. מה הם עושים, מה עושים עם ישראל? כיוון שראו ישראל כך, עמדו וביטלו כל דלתות בתיהם. זאת אומרת, מה עשו? עקרו את הדלתות מהבתים. למה? מה ההיגיון? אני אומר לך, אל תשים מנעול, אז אני מוריד את הדלת.
שמראש ידעו שלא
לפתוח. כי כשיש לך דלת והיא לא נעולה, אתה מרגיש שאתה כאילו בסדר, אתה מרגיש מכוסה. ואתה לא יודע שבכל רגע יכול מישהו להיכנס. כשאין לך דלת, ההתנהלות היא שונה, אתם מבינים מה אני אומר? אז מה עשו? ביטלו כל דלתות בתיהם, ולא היו יכולים לא לאכול ולא לשתות ולא לשמש מיטותיהם בשביל גנבים וליסטים ופריצי יונים ולא יוונים, ולא רואים שינה בעיניהם, לא יום ולא לילה וכו' וכו'. כיוון שראו יוונים שעמדו ישראל בגזרה הזו, אני מדלג קצת, עמדו וגזרו, כל מי שאשתו הולכת לטבילה ידקר בחרב, וכל רואה אותה הרי לא לאישה ובניה לעבדים. אז עוד פעם, גזרה נוספת על ההקשר הזה, עוד פעם, של היחסים שבין איש לאשתו, אין טבילה במקווה. ברגע שאישה לא טובלת, אז היא לא מותרת לבעלה. כיוון שראו כך, מנעו עצמם מלשמש, אז יש פה גלגול שלם כזה, ואז היוונים אומרים, אז היוונים רואים שמנעו עצמם מלשמש כי אין מקווה, אז מה הם אמרו? הרי המטרה הייתה, לא שלא ישמשו אלא שמה, שזה יקרה שהיחסים בין איש לאשתו יהיו בצורה לא טהורה. לכן אמרו שמה? אמרו, שמעו יוונים כך, אמרו, הועיל ואין ישראל משמשים מיתותיהם, אנו נזקקים לה. זאת אומרת, מה הם אמרו? אמרו, כל אישה שבעלה לא חייתה, אז אנחנו לוקחים אותה. מה עשו? זה, כיוון שראו ישראל כך, עזרו על נשם בלא תבילה, בעל כורחן. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם ככה בעל כורחכם, אז מה אני עושה? אני אתאר אתכם. ופתח לכל אחד ואחד מהם מעיין בתוך ביתו, והוא נשם תובלות בתוך בתיהם. מתקיים מלא מקרא זה, ושאבתם מים בססון ומעייני הישוע. וכו'. אז אני לא יודע, על זה נגיד, אני לא יודע להגיד. אני לא מכיר שבכל בית, לא יודע, בארץ יש מעיין, אבל ברור שהנקודה פה, נקודה פה היא מאוד ברורה. זאת אומרת, יש איזשהו רצון לפגוע בבית הפרטי של כל אחד מישראל, בצניעות, בתארה וכו', ויש מלחמה גדולה על זה. וסביב הסיפור הזה, יש פה איזושהי התנהלות כזאת. זאת אומרת, עם ישראל צריך להתמודד עם האתגר הזה. אז כאן מגיעים אולי לגזרה שאני חושב שבהקשר שלנו היא הכי מפורסמת, אנחנו גם מכירים אותה מהגמרה אצלנו, כיוון שראו יוונים כך, שאין ישראל מרגישים בגזרותיהם, עמדו וגזרו עליהם גזרה מרה ואחורה, שלא תיכנס קלה בלילה הראשון מחופתה, אלא אצל ההגמון, שבמקום ההוא. זה מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו לומדים עכשיו בכתובות, אז יש גזרה ש... זה מה שנקרא גזרת לילה ראשון, שאנחנו מכירים את זה, אצל בכתובות לא מופיע מתי זה נאמר. כנראה זה גזרה שלא קרתה רק פעם אחת. אנחנו מכירים אותה מאוד מקומות בעולם, שכאילו, שהשליט המקומי, אחת הדרכים שלו להביע את שלטונו, זה להגיד כאילו הכל שייך לי, כולל גופכם ונשותיכם וכו', ולכן בלילה הראשון כאילו אישה קודם כל עוברת אצלי, כי בזה אני מבטא את הבעלות שלי, בסדר? כיוון ששמעו ישראל כך רפו ידיהם, תשש כוחם וכו', ואז כאן המדרש מביא את המעשה, אני חושב שהוא מעשה יחסית מוכר, עוד פעם, בהקשר של תחילת המרד, יש לנו כמה סיפורים שמתארים איך התחיל המרד, בא מעשה של בת מתתיהו, כהן גדול, שניסית לבן חשמונה ולעזר היה שמו. כיוון שהגיע יום שמחתה או שבוע באפיריון, אז אני אספר את זה בעל פה. סיפור יחסית מוכר שהבת של מתתיהו אמורה להתחתן. ביום החתונה היא קוראת את הבגדים שלה ועומדת ככה לעיני כולם, והאחים שלה מאוד כאילו מתביישים וככה קוראים בגדיהם, ואומרים מה זה, רוצים אתך להרוג אותם, מה את עושה וכולי, וזה אומרת להם, מה זה, מה אני עושה? אתם כולם פה כאילו שמחים וזה, כולם מעלים ממני, מה שהולך לקרות עוד רגע, אנחנו כולנו יודעים. מה הולך לקרות איתי עוד רגע? לאיפה אני הולכת? אני הולכת לעבור קודם כל אצל ההגמון, אתם לא עושים שום דבר. אז אני מדרש מדבר, מה, היה לכם ללמוד משמעון ולוי, אחרי דינה, שלא היו אלה שניים, וכינאו לאחותם, והרגו כרך כשכם, ואתם לא עושים שום דבר. אז הם יוצאים, הורגים אותם, וכך מתחיל המרד. ככה מספר פה המדרש הזה. בסדר? אז אומר, לסיכום, אני אומר, לפני שנתקדם, אז אנחנו רואים פה שני כיוונים בגמרא שאני חושב שיושבים על שני סיפורים. זאת אומרת, סיפור הדלקת נרות חנוכה יושב בגמרא על גבי העיסוק במקדש ובנרות השבת, שבעצם אני חושב באופן עקרוני מבטאים את שתי הגזרות הגדולות, את שתי הפגיעות הגדולות שהיוונים בעם ישראל. הפגיעה בנרות השבת מבטא, כאילו נרות השבת מבטאים את הפגיעה בבית, ונרות המקדש את הפגיעה באמת במקדש, ברובד הכי פשוט. טוב, בואו נעשה עכשיו אולי לראות, לפי זה ננסה אולי קצת להבין יותר את הגמרא, את המחלוקת הראשונה שראינו בגמרא, על האם כבתה זקוק לה ומותר להשתמש, מותר או אסור להשתמש לאורה. שרוצה להציע אולי שהמחלוקת כאן היא לא סתם בשאלה האם מותר או אסור, או משהו כאילו, הדיון פה הוא לגבי הפתילות ושמנים לשבת וכו'. בעומק אולי הנקודה שעליה נחלקו פה התנאים, האמוראים, היא בשאלה, כשאנחנו מדליקים נרות, את מה אנחנו מתקנים? אנחנו מתקנים את הבית הפרטי שלנו, או שאנחנו מתקנים את הבית הלאומי הכללי. מי שאומר ש... בוא נלך על המחלוקת היותר פשוטה, נגיד, האם מותר או אסור להשתמש לאור הנרות? מי שאומר שמותר להשתמש לאור נרות חנוכה, מה הוא סובר? שמה אנחנו מתקנים? את הבית הפרטי. נכון? זאת אומרת, כמו שבנרות השבת המטרה היא שאנחנו באים בלילה ומדליקים אור בבית וכו'. אז הוא אומר, המטרה היא באמת להאיר את הבית הפרטי שלנו, ולכן מותר להשתמש. מה זה מותר? הייתי אומר כמעט מצווה להשתמש לאור הנרות, לפי השיטה הזאת. מי שאומר שאסור להשתמש לאור הנרות, מה הוא כנראה מבין? שהסיפור הוא התיקון של בית המקדש. כשאני מדליק חנוכיה בבית, בעצם מה אני עושה? כאילו, אני כאילו לוקח את מנורת המקדש ומדליק אותה אצלי בסלון. שם אותה אצלי בבית. אני חושב, אולי גם הצד השני של המחלוקת הוא קשור לאותה נקודה. כבתה זקוק לה וכבתה אין זקוק לה, אני חושב שאפשר בצורה פשוטה להבין שזה באמת הולך ביחד. מי שאומר שמותר להשתמש לאור הנרות, הוא גם זה שאומר שכבתה זקוק לה. למה? כי מה המטרה? המטרה היא שיהיה לי אור בבית. כדי שיהיה לי אור בבית, אני לא מספיק שאני מדליק נרות. אני חייב שהנרות האלו יישארו דולקים כל הזמן. זאת אומרת, גם עכשיו, והנר הזה נכבה, אם הדלקתי נרות בבית והנר נכבה, זה לא עוזר לי כלום. אז מה יגידו לי? תדליק שוב פעם. אבל מי שמבין שהסיפור הוא נרות המקדש, אז אני חושב פה הרבה יותר פשוט להגיד שכבתה אין זקוק לה. למה? כי כמו שקצת אמרנו, אם המטרה היא המטרה שלי לא להשתמש בנרות, אני מבטא פה איזשהו רעיון, באמת אני אומר, האור הזה, אנחנו כאילו לא צריכים אותו. הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרנו, הכי לאורה הוא צריך, הקדוש ברוך הוא לא צריך את הנרות האלה בשביל האור. אנחנו עושים פה איזושהי פעולה שמבטאת את זה וכו'. הרבה יותר פשוט להגיד שהמטרה היא, קצת קשור פה אולי לרשי בהמשך, אבל צורה יותר פשוטה, יש משהו בזה שעצם הפעולה שאני מדליק את הנרות האלו בבית, אני בזה מביא את המנורה אליי הביתה. עכשיו יותר מזה אני לא נוגע. כמעט הייתי אומר שלצד הזה, מי שמשתמש באור הנרות, הייתי אומר כמעט, זה כמעט למעול ב... נכון, כמעט למעול בקודש. טוב, אז אני חושב, אלה שני הכיוונים פה, אולי קצת במחלוקת הזאת, יכול להיות שאלו באמת שני הכיוונים. מה שמעניין לראות עכשיו ולחשוב זה, בעקבות הדברים האלו, זה מה פסיקת ההלכה. כמו מה אנחנו פוסקים, שמותר או אסור להשתמש לאור הנרות? אסור להשתמש לאור הנרות, נכון? מה שאומר שהדגש צריך להיות על מה? על דווקא על תיקון המקדש. אני חושב שזה מאוד מתאים להרבה דינים שאנחנו מכירים פה. זאת אומרת, אנחנו מכירים את הסיפור הזה שאנחנו מדליקים את הנרות בחוץ, כשהמטרה היא פרסום הנס וכו'. אבל האמת שהסיפור הזה הוא לא כל כך פשוט. תוספות אומר פה, שהיית אומר תוספות, לגבי זמן ההדלקה, זה אומר ככה, ולרי נראה, קורא בכפה לפעמוד ב', באמצע תוספות די לא הדליק, ולרי נראה, דעתה אין לחוש מתי הדליק, למה? דענו אין לנו הכרע, אלא לבני הבית, שהרי מדליקים מבפנים. אומר התוספות, אנחנו מדליקים בפנים. למה אנחנו מדליקים בפנים? למה? כי סכנה. אז האמת היא, הגמרא הרי אומרת, חנוכיה מצוין, אנחנו מניחה מפתח ביתו מבחוץ, ובשעת הסכנה, מניחה לשולחנו ודיו. האמת היא, שמה שקרה במהלך השנים, שיהודים הדליקו את החנוכיה רק בבית. במשך המון המון שנים, יהודים מדליקים את החנוכיה רק בבית, גם כשאין סכנה. והאמת, גם הראשונים וגם האחרונים, אני אומר, עד היום, דנים בשאלה, למה אנחנו מדליקים בבית ולא מדליקים בחוץ. תוספת זה דוגמה לזה, כי אנחנו לא, יכול להיות שהיו איסורים בזמן התוספת, אני לא יודע להגיד. אנחנו כן מכירים כל מיני, כאילו כל מיני, היו שנים קשות בתקופה, בטח בתקופה של רש"י, וגם היו שנים קשות, אבל אנחנו לא יודעים להגיד שהייתה גזרה על דווקא על הדלקת הנרות בחוץ או משהו כזה. יכול להיות סתם, נעיר שגם מבחינת מזג האוויר, כן, זאת אומרת, רוב היהודים, לאורך רוב השנות הגלות, איפה גרים? יהודים? בגדול, באירופה, בסדר? מה, עד לפני השואה, לא, אתה עושה לי פרצוף, עד לפני השואה, תראו, יש ספר, תראו, אני הכרתי את זה שנים, יש ספר עכשיו שהוציא הרב שמואל אליהו, על הנבואה, מכירים אותו? ספר מאוד מאוד יפה, סתם קודם כל הוא, כאילו על קיום הנבואות, אחד מה שהוא מביא שם, אני... לא בטוח שאני מדייק במספרים, אבל פחות או יותר, עד לפני השואה, אחוז האשכנזים והספרדים עמד פחות או יותר, אתם יודעים כמה? בגדול, כמה? 50-50, פחות או בערך 90-10. בסדר? למרות שזה מוזר פה בישיבה לטובת האשכנזים, כן? אבל לא, באמת, כאילו הגלות הייתה צפונה. בסדר? בסוף כולם מתגלגלים, הרי גם איך הם מגיעים יהודים לארצות, הם מגיעים מספרד נגיד, נכון? אנחנו קוראים ספרדים, מה זה ספרד? ספרד מה זה? זהו, הגלגול, בסדר, זה לא כזה משנה היום כאילו זה, אבל ואני אומר, אפילו סתם, מבחינת היכולת להדליק בחוץ, בטמפרטורות שיש באירופה, זה גם, זה הרבה יותר מורכב. כן, זה כמו הרבה דברים, כמו לא יודע, כמו לישון בסוכה. אנחנו יודעים להגיד שבחב"ד לא ישנים בסוכה. כי יש אור גדול מדי, זה נכון שיש אור גדול מדי, אבל כנראה גם מה עוד, שלישון ברוסיה, בסוכה, בזה, זה קצת מורכב.
כאילו...
לא, נכון, אני אומר, אבל זה מנהגים, אני חושב ש... קודם כל, זה מראה שהתורה באמת, באופן פשוט, מתאימה לחיים בארץ ישראל, גם בבחינה הפיזית. אבל גם שהיה איזשהו שינוי בהקשר הזה. אז אני אומר, באמת, בדיונים פה, גם בראשונים וגם באחרונים, כאילו, הרמ"א כותב שאנחנו מדליקים בפנים. ובעקבותיו, אני אומר, גם פוסקים בני ימינו, גם, כאילו, הדיון יהיה על הדלקה בפנים. הרמ"א פסק בפנים, מדליקים בפנים. למה? כי כך נהגו, גרב וכו' וכו'. מה יכול להיות שהעובדה שאנחנו מדליקים בפנים, כאילו, זאת אומרת, לא אנחנו, שתוספות מדליקים בפנים, היא קשורה בעצם להבנה. שהיכולת להדליק בחוץ קשורה לתפיסה שהנרות הם קשורים לנרות המקדש. כשיהודי חי בגלות, כשיהודי חי עכשיו באירופה, באמצע, כן, תחשבו, אני אומר, תחשבו על תוספות. תוספות חיים לפני כמה זמן בערך? לפני כמעט 1,000 שנה, בסדר? פחות או יותר, אני אומר, רשתי, זאת התקופה פחות או יותר, אנחנו מדברים על זה, קצת פחות, אבל אני אומר, בגדול, הם עומדים, תחשבו סתם, הם איזה 1,000 שנה אחרי הגלות, בסדר? ואלף שנה לפני החזרה לארץ. אבל כאילו, תחשבו באיזה מצב אנחנו חיים במדינת ישראל, אם יש, לא יודע, 70 שנים יש מדינה, אנחנו מבחינתנו, זה הדבר כאילו הכי ברור מאליו וקיים וזה. תראו, בן אדם, כאילו, אנחנו מרגישים ישראלים, אני לפחות מניח, רוב מי שפה, אני מניח שמרגיש ישראלי, למרות שאם אני אשאל, כנראה אחוזים גבוהים מהסבים שלנו והסבתות שלנו, כנראה לא נולדו בארץ. ולנו ברור, זה המקום, עכשיו תחשבו על יהודי שאלף שנה הוא כבר שם, כן, כאילו, עכשיו אומרים לו, תקשיב, אתה צריך להדליק נרות חנוכה, ולתקן את הסיפור של... אז הסיפור של המקדש הוא עומד איפשהו ברקע, אבל בסוף זה לא... הסיפור הזה הוא לא מתאים. כשאתה נמצא עכשיו בסיטואציה שבה אתה נמצא, במקום שבו אתה נמצא, הדבר היחיד שאתה יכול לנסות לתקן, אני חושב, זה את הבית שלך. את הבית הפרטי שלך. עכשיו, זה לא דבר קטן. כי לשבת ככה ולהגיד, אני יהודי בסיטואציה הזאת, כשאין לי... כשאני מסתכל 1,000 שנה אחורה ואני כאילו רואה שחור, ואני יכול... אנחנו יכולים להגיד לו, תסתכל 1,000 שנה קדימה ואתה רואה שחור, זה תחושה מאוד מאוד קשה, כאילו. אני אומר על עצמי, אני לא עומד בניסיון כזה. בסדר, אנחנו חיים היום, כשהסיפור שלנו מאוד ברור. עם ישראל חוזר, יש ארץ ישראל, יש מדינה, אנחנו מדינה חזקה, כמו יהודי שנמצא שם וזה. אז היכולת אותי בסוף להדליק את החנוכיה הזאת, כאילו, בתוך הבית, אני חושב, היא מאוד קשורה לסיפור הזה. התוספות, הוא מעיר פה גם הערה נוספת, הוא אומר, הוא מדבר גם על הזמן. הוא אומר, התוספות, אנחנו מדליקים, התוספות אומר שמדליקים באמצע הלילה. המהר"ל אומר נקודה מאוד יפה, בהקשר הזה, למה אנחנו מדליקים בשקיעה? מצוותם היא שקיעת החמה, זה אומר, אנחנו בדרך כלל לא עושים דברים בשקיעה. שקיעה זה זמן כזה שהוא לא פה ולא שם, ומסתבכים איתו הלכתית, איזה יום הוא וזה, והוא פחות מתאים. זאת אומרת, אנחנו קשורים, דברים הרבה קשורים ליום. אומר המהר"ל, הנקודה של השקיעה היא היכולת לחבר בין היום לבין הלילה. היום מבטא את הבהירות. אנחנו אומרים ביום, אנחנו אומרים אמת ויציב. הלילה קשור לאמונה. אמת ואמונה. אומר המהר"ל, המטרה שלנו בהדלקת נרות חנוכה היא לחבר בין הדברים האלו, בין הנס לבין הטבע. ככה הוא מדבר. היום קשור לטבע, הלילה קשור לנס. ככה הוא אומר, כאילו יש איזשהו משהו שונה, ואנחנו בנרות חנוכה מנסים לחבר בין הדברים. אומר התוספות, אנחנו מדליקים באמצע הלילה. אני אומר, למה מדליקים באמצע הלילה? מאותה סיבה, אני חושב. יהודי שנמצא שם באותה סיטואציה, היכולת שלו לבוא עכשיו ולחבר בין הנס לבין הטבע היא יכולת מאוד קשה. בחנוכה קוראים שני ניסים. נכון, יש לנו שני ניסים שקורים בחנוכה. הנס הגדול הוא המלחמה, נכון? אנחנו כבר רגילים. הנס הקטן, נס פח השמן. נכון, יש לנו שני ניסים, דיברנו על זה בשיעורים, את נס פח השמן אנחנו מכירים, זאת אומרת, במקדש הוא קרה כל הזמן, ואנחנו מכירים אותו עד היום. דוגמה של, מה זה דוגמה הבאנו, זוכר? של הבקבוק? הבקבוק של הבבא סאלי, נכון? אנחנו מכירים את זה. נכון, שהיה שם עליו מגבת וזה, ואנחנו לא מכירים אף חג. שבו אומרנו עכשיו אולי, אומרת שזה יכול להיות אולי סטארט-אפ רציני, נגיד להציע חג הבבא סאלי, 8 ימים שותים רק וודקה. ערק, סליחה, לא אני אשכנזי, אני אומר, ששמונה ימים שותים רק מאחיה, בסדר? למה? זכר לבקבוק שלא היה נגמר, ואם אפשר זה, אפשר ללכת גם על כל השנה, כאילו, זה לא היה נגמר שם, חוץ מ-9 באב, אני יודע מה, אתה רואה שזה כאילו, בסוף באמת, הסיפור של נס פך השמן באיזשהו מקום הוא הנס הקטן בסיפור. אנחנו יודעים שאפילו סתם, מבחינה הלכתית, אפילו לא היינו חייבים אותו. בסדר? זאת אומרת, כשכל הציבור טמא וכל הדברים טמאים, אז טומאה הוא טרה בציבור. ובכלל אין לנו צורך בו, אז אנחנו צריכים לדון למה הוא כן חשוב, מה המשמעות שלו, אבל נראה לי בצורה פשוטה, כמו שאומרים פה הרבה, מה המטרה של נס פך השמן? באיזשהו מקום, אמירה של הקדוש ברוך הוא, כאילו ממש, אני איתכם כאילו. בסדר, אתם איתכם, אני איתכם. וברור שהנס היותר גדול הוא הנס של המלחמה. למרות זאת, זאת אומרת, אם ננסה, כאילו ננסה קצת לראות איך מתייחסים, איך התייחסו במהלך השנים לניסים האלו, איזה נס תופס מקום יותר משמעותי, המלחמה או פך השמן? ברור שפך השמן. למרות שהוא נס, אני אומר, באמת, הוא כאילו הרבה יותר שולי, אבל משהו בו תופס הרבה יותר. נסו לעבור נגיד על ספרי חסידות, על דרושים בספרי חסידות, תראו במה הם מתעסקים. הם מתעסקים בנס פך השמן, מתעסקים באור, מתעסקים, לא יודע, בנר מצווה ותור האור, מתעסקים בצבע השונה של הלאה, בהמון דברים שקשורים לנרות, אבל זה הסיפור כאילו. הסיפור הוא נס פך השמן. למה? כי שוב, כשאתה נמצא עכשיו, אחרי של, לא יודע, מאות, אלפי שנים, אין צבא יהודי ואין שום דבר כזה, אף אחד לא יכול לדמיין דבר כזה, אז אני אומר להגיד עכשיו, הסיפור הוא, מה, על מה אנחנו חוגגים עכשיו? אנחנו חוגגים את זה שבאמת, היה, קמו לוחמים וניצחו ועשו, אז זה מאוד קשה. אבל אם אתה אומר, הסיפור הוא נס פך השמן, זה הרבה יותר קל להתחבר לזה. אתה אומר, היכולת שלנו להאיר את החושך, בסדר? ואת ה... נגיד, את הנר הקטן, בסדר? כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. מה הנקודה, כאילו, הרבה פעמים בסיפור הזה? אני, למרות שאני כזה נר קטן, והחושך בחוץ הוא כזה חושך גדול, יש משמעות למה שאני עושה. יהודי יושב בבית ואומר, אנחנו יושבים פה עכשיו כל המשפחה, ואנחנו מדליקים עכשיו את, מדליקים את הנר. אנחנו מדליקים נרות, ובחוץ, לא יודע, חורף, ושלג, וגויים, וצרות, וכו' וכו', אבל אנחנו יושבים פה ומדליקים נרות. בסדר? אני אומר, יש סיפורים כאלה, עם כל מיני סיפורים כאלה מהשואה, מכירים של היהודים שהצליחו והחליפו ועשו וזה, ושיגו נרות ומישהו הדליק, הדליקו נר חנוכה. וכאילו יושבים בצריף, לא יודע, יושבים בצריף בזה, ומישהו מצליח להדליק נר, וכאילו התחושה היא שאנחנו, בזה אנחנו מנצחים כאילו.
לפני שנתיים נתקענו באמצע האימון ברמת הגולן בבסיס נטוש,
זוכר?
וזה היה בחנוכה. הנגמה שנתקע וזה, נכנסנו לבסיס, ראינו בחנוכה, לא יודע איזה נר. חנוכיות, כמו שחילקנו עכשיו מהגמ"ח, קטנות של חב"ד ונרות.
וואלה. נס פך השמן הפרטי שלכם. וזה חי... ודווקא זה...
נס פך
השמן. זה כאילו לחבר בין הניסים. כן? זאת אומרת, להגיד שאתה כאילו... הנס הגדול הוא... שהיית צבא, חייל, והיית בזה. למרות שאז לא חשבת שזה... כן, זה... זה יכול להגיד רק מי שעשה צבא, יכול להבין שהנס הגדול הוא שהתרגיל נתקע. כן, אתם יודעים מה שאצלנו שצוק איתן התחיל באמצע תרגדים אצלנו, ושהודיעו לחבר'ה שמתחילה מלחמה והתרגד נגמר, אנשים התחבקו כאילו הם כאילו, לא עניין לנו כלום, התרגד נגמר כאילו, הם עדיפים מלחמה. אז בסדר, אז נחזור אותם לסיפור שלנו, באמת אני אומר, הסיפור של נס פך השמן הוא כאילו תופס מקום, כי זה משהו שאני יכול כאילו פתאום להרגיש אותו. אני יכול לגעת, אני יכול להבין שהוא כאילו, אני שם את הנרות האלו ואני שם את הנרות בבית ואנחנו מתיישבים כולנו ועושים איתם משהו. מה קרה כשעם ישראל חזר לארץ? פתאום, החג הכי משמעותי שככה לקחו אותו, נראה לי, אני חושב, התנועה הציונית היה חנוכה. אבל דווקא מהכיוון, בדיוק מהכיוון ההפוך, נכון? זאת אומרת, חנוכה סימל את היהודי החדש, כאילו. מי אנחנו? אנחנו החשמונאים, אנחנו אלו ש... טה 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 טה. ראיתי שהרב סולובייצ'יק כותב שכל צריך מזל, גם ספר תורה שבה אחד, הוא כותב גם חגים. הוא אומר, חנוכה זה אחד החגים הכי הרבה מזל. הוא אומר שלאורך השנים הוא מתאר כל התיאורים, גם באירופה וגם בארצות הברית, הוא אומר שכל התנועות כמעט בעם ישראל טענו שהם ממשיכי החשמונאים. הוא אומר, גם בטמפל שבו היו מדליקים נרות בשבת ומברכים ושרים כולם כזה ביחד, זאת אומרת, גם הדרשה שם גם הייתה, אנחנו ממשיכי החשמונאים וכו' וכו', אבל יש משהו כנראה בחג הזה שהוא כאילו אנשים מתחברים אליי לסיפור הזה של ה... הוא מסביר שם הסבר מעניין למה. אבל אם בהקשר שלנו, של הציונות, אז מאוד חזרו לסיפור הזה. זאת אומרת, חיפשו דמויות כאלו שאפשר להתעלות בהם. אז בר כוכבא, לדוגמה, היה דמות כזאת. כן, בר כוכבא הוא לא קשור לחנוכה, אבל הוא, יש לו סיפור דומה. כן, הוא מרד שיגיע בהמשך, כנראה בין היתר, שבר כוכבא יוצא למרד, אני מניח שמה שעומד אצלו ברקע זה הצלחת מרד החשמונאים בין היתר. אבל גם המרד של החשמונאים כאילו לוקחים אותו. ובשונה ממה שהרב שלמה אמר במסיבה למי שהיה, אני חושב שאני אגיד שכשכותבים שיר כמו נס לא קרה לנו, פח של שמן לא מצאנו, אז ברמה הפשוטה, בפשט לפחות, אני אגיד את הפשט והרב שלמה יגיד את הסוד, זה החלוקה. אז בפשט, בפשט הכוונה היא, באמת, אנחנו לוקחים את נס המלחמה, כאילו, כי פח של שמן לא מצאנו, כי זה אפילו לא, זה לא כך מעניין אותנו. איך יהודה המכבי מנצח? אני לא יודע, בקרב ומאוס, קרב כזה נורא מפורסם, איך הוא מנצח? ויש לו טקטיקה מצוינת, הוא עושה איזשהו תרגיל כזה, כולם בטוחים שהוא נמצא במקום אחד, היוונים עולים אליו, הוא עושה איגוף מאוד גדול בלילה, בתנועה מהירה, ותה-תה-תה-תה-תה-תה, עם כוח קטן, מנצל את הכוח הקטן שלו באיזשהו תחכום, וזה מה שאנחנו נעשה אנחנו, כאילו, זה מה שיעשה צהל, זה מה שיעשה, כאילו, זה אנחנו, אלה אנחנו. את הסיפור של פח השם, בסדר, זה נמצא איפשהו, וזה, ויש גם הסברים, למה זה, כאילו, היהדות, כאילו, זה, הציעים את נס פח השם. עכשיו, יש משהו אמיתי בטענה הזאת, שיש פה חוסר פרופורציה. אבל באמת אני אומר, יש משהו כנראה, אנחנו, מה שאנחנו מאמינים נראה לי ולמה אנחנו צריכים להגיע, זה דווקא ביכולת באמת להבין ששני הסיפורים הם ניסים. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיד באיזשהו מקום שהדגש המרכזי הוא באמת לא נס פח השמן. נס פח השמן הוא חשוב, הוא מבטא נקודה פנימית משמעותית שבלעדיה אי אפשר. אבל באמת אנחנו, אני אומר, מה שאנחנו קצת נעלים, מאמינים שהנס הוא דווקא נס המלחמה. וזה אולי קצת הסיפור שלנו פה. בהקשר הזה אני אומר, אנחנו צריכים, פילטי, אני הרבה שנים היה לי קשה להדליק חנוכיה בחוץ. זה נורא קשה להדליק את החנוכיה מחוץ לבית. אני אומר, בטח לספרדים, תמיד אני מרחם לספרדים שיש להם חנוכיה אחת, אני צריכים להחליט איפה מסמים אותה. אני אומר, נס, אשכנזים יש לך מלא חנוכיות, אז אתה שם בחוץ, בפנים, כל החלונות, יש לך כאילו בכל מקום שאתה מסתובב, אתה צריך להתעסק שהווילונות לא יישרפו ושכאילו שום דבר לא יעלה באש, אבל כאילו מכמות הנרות. אבל אני אומר, בטח שיש לך חנוכיה אחת, או אני אומר גם על עצמי, כשאני צריך להחליט איפה אני שם את החנוכיה שלי, איפה של הילדים נגיד, אז אני אומר, תמיד הייתי מדליק בבית. כי בסוף יש משהו נורא כיפי בשתיים שהם מדברים על זה בספרים ובחסידות מדברים הרבה על על הסגולה של להסתכל על הנרות, על התיקון של העיניים ועל היכולת לשל, כאילו, שזה משהו נורא כיף ומשמח כזה. ונראה לי שאני אומר קצת בעקבות הדברים האלו, האמירה פה אני חושב היא קצת אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בטח עכשיו כשאנחנו חוזרים, המטרה שלנו היא בחנוכה, נראה לי זה מה שהם מנסים להגיד לנו, בחנוכה אני מנסה להיות חלק מסיפור גדול יותר, מתיקון של משהו גדול יותר, לא רק של הבית הפרטי שלי. כאילו באיזשהו מקום, אני אומר, החנוכיות של חב"ד ששמים אותם ברובע, הם כאילו יש בהם משהו חשוב. האמירה, אנחנו כולנו, יש לנו סיפור יותר גדול. כולנו מתחברים לסיפור יותר גדול. הסיפור יותר גדול הזה, תמיד צריכים לזכור שהוא מורכב מהרבה סיפורים פרטיים. זה לא שעכשיו אני שם רק חנוכיה במרכז הרובע, על החנוכיה ברובע אני לא אברך עליה. אני אברך על החנוכיה בבית, כי אנחנו מאמינים שכל מי שבונה, נכון, בית שנבנה, אז הוא כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. הרעיון הוא שבית המקדש נבנה בבתים הפרטיים, אבל בסוף ההתכווננות שלנו היא החוצה. היא על הבתים האלו. אולי באיזשהו, לסיום, נספר איזושהי נקודה, גם נקודה יפה שהייתי עכשיו אצל הרב סולובייצ'יק בספר שלו על חנוכה, מדבר על היחס באמת בין הציונות לבין השאיפה לארץ ישראל שבמהלך כל הדורות. מה זה? אני אומר, הרב סולובייצ'יק מדבר על הקשר שבין תחיית הציונות לבין השאיפה לציון במהלך כל הדורות. הוא אומר ככה, משל מאוד יפה, הוא ממשיר את זה לאשתו של רבי עקיבא. הוא אומר שוויצמן נושא את הנאום בכנסת הראשונה, אז הוא ככה מספר, לא מכיר את הנאום, הייתי את אצלו, אז הוא אומר שהוא מזכיר כאילו את כל אלו שבזכותם אנחנו פה. את הרצל ואת החדה, וכל מיני דמויות כאלה ציוניות שבזכותם אנחנו פה. הוא אומר, ואת מי הוא לא מזכיר? הוא לא מזכיר את כל היהודים שמי חורבן הבית צמו בתשעה באב והתפללו שלוש תפילות ביום אלה תחזינה עינינו. באמת מי שלא מבין שיש פה, יש פה איזשהם נקודות שהן הולכות ביחד שמנתק ביניהם, אז הוא לא מבין את הסיפור הגדול. זה נכון שבגלות יהודים לא הצליחו להקים צבא, אבל היכולת להחזיק את הבית הפרטי שלך, זה שהיום יש עם ישראל, זה בזכות זה שהיו בתים פרטיים. זאת אומרת, זה שעם ישראל לא נעלם כמו שהיה אמור לקרות בדרך הטבע ב-2000 שנה שאתה חי בקרב עמים אחרים, זה בזכות זה שכל אחד שמר באמת על המרחב שלו, וזה אפשר בסוף גם את הבנייה של הבית הכללי. זאת אומרת, זה כמו, קצת כמו הסיפור של אשתו של רבי עקיבא, שרחל אשתו של רבי עקיבא. נכון, אז היא מתחתנים, ואז שולחת אותו ללמוד. והוא חוזר אחרי הרבה שנים, ככה עם, עם כל התלמידים, ואומר, ומגיע פתאום איזו אישה זקנה ולא יפה, ומגיע פתאום ככה אליו, וכולם נסים להעיף אותה, איזו קבצנית זקנה כזאת, אומר רבי עקיבא, לא, שלי ושלכם שלי. זה אומר, זאת אומרת, זה ככה קצת על ה... אומר, כאילו שנים, עם ישראל, כל ה... נגיד, האורתודוקסיה, נקרא לזה, בסדר, הדתיות ששנים חולמת על ציון ודוחפת ורוצה וכו'. ועם השנים היא הזדקנה, והיא נראית, כבר נראית פחות טוב וכו' וכו'. ואז שפתאום מגיע הרגע, וכאילו אנחנו מקבלים את רבי עקיבא, ולא יודע, מקבלים את המדינה, אז פתאום כולם זורקים אותה כזה. לא, אנחנו לא, את לא, זאת אומרת, מה פתאום, מה זה, שלי ושלכם שלי. זאת אומרת, אלמלא עם ישראל במשך השנים האלו, בגלות, היה מדליק חנוכיה כל אחד בבית שלו, בבית הפרטי שלו, ומדליק ומדבר על הנס פך השם, על היכולת שלי להחזיק מעמד בתוך החושך הגדול הזה, אז לא היינו יכולים לחזור לפה ולדבר פתאום על המלחמה ועל הנס הגדול וכו' וכו'. זהו, זה היום באמת לסיום שחזן אומר, אנחנו חוזרים היום, אנחנו יכולים לראות בעיניים את החיבור בין הדברים. כשאנחנו יכולים לעמוד היום ולדבר, לצאת לאזור הקרב של יהודה המכבי, להגיד כאן זה קרה, כאן ככה, ובו זמנית להבין שהיה פה נס וטבע, זה מה שהולך ביחד, ואנחנו... זה אתגר נראה לי שהוא עומד עד היום. בכל מלחמות ישראל זו אותה שאלה כל הזמן. איך עם ישראל מנצח במלחמת ששת הימים? כי היינו חכמים, מתוחכמים וכו' וכו', וכי הקדוש ברוך הוא עזר לנו. זו שאלה שהולכת איתנו כל הזמן, וככל שעובר הזמן, כשעם ישראל מתבגר, באמת הניסים נהיים פחות גלויים. וכשהניסים פחות גלויים, אז הדרישה מאיתנו יותר להיות באיזושהי תשומת לב אליהם, ולראות אותם, ולראות גם בטבע שסביבנו את הניסיות, כאילו, זאת אומרת, גם באירועים כמו מלחמות, אבל גם יכול להיות שבכל יום שאנחנו עוברים אותו. שיהיה חנוכה שמח.